קודם כל שלום לכולם, דף 16 נמצא כבר באינטרנט כנראה מאתמול בערב, אבל עוד לא הספקתי להגיע לשם. הצד השני של דף 16. אז בסדר, לא הספקתי להגיע ולא הספקתי לצלם, אבל היום אנחנו נעסוק ברמב"ן. הרמב"ן מספיק חשוב כדי למקל בו שיעור אחד שלם. אנחנו אם כן הולכים לברר קצת יותר פנימה את הצד הפנימי של ארץ ישראל, כלומר את הממד הרוחני שבארץ ישראל, שהוא בעצם תמצית הבריאה, עד כדי כך שהקשר שלנו עם ארץ ישראל ברמה הטבעית המעשית הוא מתחיל מהערך הרוחני של ארץ ישראל, שהיום נקווה הדברים יתבררו קצת יותר. הרמב"ן שאנחנו הולכים לראות היום מופיע בכמה מקומות, גם בספר בראשית, גם בספר ויקרא, גם בספר דברים וכולי. פה בספר ויקרא פרק י"ח פסוק כ"ה ביחס לסוגיית עריות, שהתורה מביאה רשימה ארוכה של איסורי עריות, ואחר כך אומרת התורה שאם אנחנו לא נשמור על העריות אז הארץ תקיא אותנו. אז הרמב"ן כאן במקום הזה מעריך בסוגיה העקרונית הזו, שהוא מתחיל מנקודת העריות, איסורי עריות, אבל זה לא נובע, כלומר זה לא רק נוגע בנקודת העריות ואיסורי עריות, אלא כל הסוגיה שבה אנחנו דנים. אז בואו נראה. הנה כתב הרמב"ן בפירושו לתורה על הפסוקים של איסורי עריות, שהעונש כפי שהתורה מציינת, ותטמע הארץ ויפקוד עוונה עליה ותקי הארץ את יושביה. כלומר, כשעם ישראל לא שומר על קדושת העריות, אז ממילא הארץ כביכול נטמעה מזה שאנחנו לא שומרים על העריות, ואז הארץ מקיאה אותנו מתוכה. ותטמע הארץ, בגלל שאנחנו עברנו על איסורי עריות, ויפקוד עוונה עליה, עוון הטומאה שהיא נטמעה בגלל מעשינו, ותקיא הארץ את יושביה. אומר הרמב"ן, החמיר הכתוב בעריות. מדוע? בעבור הארץ שתטמא בהן, ותקיא הנפשות העושות. שואל הרמב"ן שאלה אדירה, שהוא מחדד אותה במקומות שונים, אבל השאלה הזאת היא שאלה עקרונית, ואולי בסוגריים, ברור שיש קשר בין ענייני עריות לענייני הארץ, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל כרגע אנחנו דנים בהבנה יותר עקרונית של הסוגיה. אומר הרמב"ן, והנה העריות חובת הגוף, ואינן תלויות בארץ. כלומר, הרי יש מצוות או עבירות שאין חובת האדם, חובת הגוף, זה לא חובת המקום. יש מצוות שאין תלויות בארץ. עשוי לרמב"ן, אני מבין, למשל, אם עם ישראל לא שומר מצוות אורלה, מצוות שמיטה, מצוות תרומות ומעשרות, זה אני מבין שהיות והמצוות האלה אין המצוות שמיוחדות בארץ ישראל. אז אפשר להבין שאם עם ישראל לא שומר את המצוות הללו, למשל, עם ישראל לא מקיים שמיטה, כמו שכתוב בחז"ל בכמה מקומות, כשגלותם של ישראל, יש כמה סיבות, אחת הסיבות, כי לא שמרו שמיטה. אז מספר הגלויות, אז מספר שנות הגלות, כנגד מספר שנות השמיטה שלא שמרנו. וכולי. לא בדיוק מספרית, אבל העיקרון. אז מלא מצוות שאין תלויות בארץ, על זה היה אפשר להבין מדוע, אם עם ישראל לא שומר מצוות התלויות בארץ, מדוע הוא גולה מהארץ. כי אם אתם קיבלתם מתנה ארץ ישראל, והמתנה הזאת יכולה להופיע מתוכה מצוות, ואולי, אני אומר משפט לא נכון, ואולי המצוות האלה זה מה שמבטא את הקשר שלכם לארץ ישראל, אז אם אתם לא מבטאים את הקשר הזה על ידי שמירת המצוות, אז בשמעתם בארץ. אז אין טעם, אז אין צורך. מזכיר קצת את דברי הרשב"ם בסוגריים, שכל הניסיון של עקדת יצחק, אומר הרשב"ם, בא בגלל כריתת הברית, ברית השלום של אבימלך עם אברהם על ארץ ישראל. אומר שם הרשב"ם, אני אומר את זה בלשונה, אבל זה מה שכתוב שם, שכשאברהם אבינו התחייב לתת את ארץ ישראל, או לפחות חלק מארץ ישראל, לבנו ונכדו ונינו של אבימלך, שלא ישקר לו, לבנו, לנינו ולנכדו, אז אומר שם הרשב"ם, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, הרי אני נתתי לך בן. נתתי לך בן בשביל שירש את הארץ. ואתה הולך למכור את הארץ הזאת לבנים של אבימלך? אז אם ככה אתה לא צריך בן? אז אם אתה לא צריך בן, לך תעקוד אותו. כך אומר הרשב"ם במקום. שכל ניסיון העקדה הוא בעצם עונש לאברהם אבינו למדרגתו, על הברית, על ברית השלום שהוא קראת עם אבימלך. ואפילו באופן זמני, ואפילו על חלק מסוים בארץ ישראל. אז אותו דבר שם, אז אותו דבר פה. כמו ששם, אם הארץ הזאת היא ניתנה לך ולזרעך, ואתה מוכר את הארץ הזאת לזרע של עם אחר, אז אתה לא צריך בנים. אותו דבר פה, אם המצוות התלויות בארץ ניתנו לנו כדי לבטא את תכונת הארץ, ואנחנו לא מקיימים את המצוות התלויות בארץ, אז אפשר היה להבין מדוע אנחנו גולים מהארץ. אז בעבור אי שמירת שמיטה, אי שמירת אורלה, אי שמירת, תרומות ומעשרות, גלינו מארצנו. זה אפשר להבין. אבל שואל הרמב"ן, אבל מצוות שהן חובת הגוף, כמו למשל איסורי עריות, מה זה קשור אם אנחנו בארץ ישראל או לא? הרי איסורי עריות זה בכל מקום. בכל מקום יש איסור אשת איש, איסור, איסור נידה, איסור אחותו, איסור אמו וכדומה. נו, אז מה זה, אז למה בעבור אי שמירת העריות הארץ מקיאה אותנו? מה הקשר בין בין החטא לבין העונש? לכאורה זה לא מידה כנגד מידה. זו בעצם שאלה שהרמב"ן חוזר עליה בכמה מקומות. מדוע מצאנו במקומות מסוימים שהתורה תלתה ביחס למצוות מסוימות או עבירות מסוימות גלות מהארץ או אריכות ימים בארץ? למשל, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה. מה זה קשור? כיבוד אב ואם זה מצווה שגם אפשר לקיים אותה בחוץ לארץ. לכאורה היא לא תלויה בכלל במקום. אז מדוע התורה תלתה? דרך אגב, גם שם הרמב"ן והנציב בעקבותיו גם עומד על הנקודה שהוא מדבר פה. מדוע באמת התורה תולה בין מצוות מסוימות לבין ארץ ישראל, כשהמצוות האלה לא קשורות, האלו לא קשורות לארץ ישראל, אלא הן חובת הגוף. אז זו בעצם הקושייה של הרמב"ן. והנה העריות חובת הגוף, ואינן תלויות בארץ. אז אם כן, למה? ותקיע הארץ את יושביה, כי הארץ נטמעה. מה זה קשור בכלל לארץ? אלא אומר הרמב"ן סוד גדול. אבל בספר בראשית הוא אומר, אני אגלה לך את הסוד. מדוע רחל מתה בדרך? בספר דברים הוא אומר, גיליתי לך את הסוד. איפה הוא גילה את הסוד? כאן, בספר ויקרא. בספר ויקרא, הרמב"ן פותח את הסוגיה. אבל סוד הדבר בכתוב, שאמר, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים, למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. אומר הרמב"ן, סוד הדבר בפסוק הזה, בשני הפסוקים האלה. מה כתוב בפסוקים האלה? והעניין, כי השם הנכבד ברא הכל. שימו לב, בואו נקרא את החלק הראשון. ושם כוח התחתונים בעליונים. ונתן על כל עם ועם בארצותם לגוייהם, כוכב ומזל ידוע כאשר נודע בהצטגננות. וזהו שנאמר, אשר חלק השם לוקח אותם לכל העמים, כי חילק לכולם מזלות בשמיים, וגבוהים עליהם מלאכי עליון, נתנם להיות שרים עליהם. כלומר, אנחנו חיים בעולם תחתון. אנחנו יודעים שבשורש העולם התחתון, העולם שלנו, יש עולם עליון. העולם הרוחני העליון הוא מה שנקרא, אם נשאר רגע במושגים שמזכירים הרמב"ן, שר. למשל, יש עם רוסיה, מדינת רוסיה, ויש שר רוסיה. יש עם עשיו, זרע אדום, זרע עשיו, ויש שרו של עשיו. כלומר, הקדוש ברוך הוא סידר את העולמות באופן כזה, שההשתלשלות שמופיעה בעולם שלנו, שהיא עם, ארץ, כמובן גם אדם, אפילו עשב וכו', יש לאותה מציאות שהשתלשלה אלינו בעולם שלנו, יש לה שורש רוחני בעולם מיליון, שהוא קודם להופעה המשתלשלת בעולם שלנו, כפי שהיא מופיעה. כמו שאנחנו מכירים את המדרש בחז"ל, לכל עשב יש לו מלאך שאומר לו גדל. כלומר, כל ביטוי מעשי, טבעי, חומרי בעולם שלנו, הוא בעצם השתלשלות והשתקפות מעשית של שורש רוחני שיקרא שר, שיקרא מזל, שיקרא מלאך, שיקרא בצורות כאלה ואחרות וכו', שהשורשים הרוחניים האלה נמצאים בעולמות עליונים. לכן אומר הרמב"ן, כי השם הנכבד ברא הכל. מה זאת אומרת ברא הכל? הוא ברא עולמות עליונים ותחתונים. ברא עולמות רוחניים ועולמות מעשיים. ברא עולם שהוא שורש העולם שלנו, וברא עולם שהוא ההשתלשלות של השורש הזה, שזה העולם שלנו. כי השם הנכבד ברא הכל, ושם כוח התחתונים בעליונים. כלומר, הכוח של העולם התחתון, שורשו נמצא בעולם העליון. כל עם בעולם התחתון, יש לו שר, או מזל, או כוכב, או מלאך, נקרא לזה איך שנקרא לזה, בעולם עליון. אז כשיעקב אבינו נאבק עם המלאך, עם מי בעצם הוא נאבק? עם המלאך שהיה שרו של עשיו, כדי שהוא ידע מה הולך לקרות איתו בפגישה עם עשיו. אז הפגישה עם עשיו הוא יצא פצוע, אבל וזרח לו השמש. עשיו לא הצליח חס ושלום להרוג את יעקב. אז הקדוש ברוך הוא ברא הכל, ושם כוח התחתונים בעליונים. אם כן, את הכוח של התחתונים, פה בעולם שלנו, הוא שם בעליונים, הוא שם בעולמות עליונים. ונתן על כל עם ועם, פה בעולם התחתון שלנו, בארצותם, לגוייהם, לכל עם ועם, בכל ארץ וארץ, יש כוכב ומזל ידוע כאשר נודע בהצטגננות. ולכן לא נפתח כאן סוגיה בפני עצמה. לכן אסטרולוגיה אצל אומות העולם זה דבר שהוא נכון. כלומר, יש השפעה של כוכבים ומזלות. לכן אקום, נכון? נקרא אבקום, עובדי כוכבי ומזלות. כלומר, יש השפעה של כוחות שמיימים, שברובד היותר פנימי זה מעבר לכוכב ומזל, אלא זה השר של אותה אומה באותה ארץ, של אותו עם וכו'. הקדוש ברוך הוא שם את הכוח של האומה בעולם התחתון, שם את הכוח שלה בעולם עליון, בעולם נסתר, עולם רוחני סמוי.
אבל יש איזה השפעה רק על עודי כוכבים.
תכף נראה, תכף נראה. עוד פעם, כי השם הנכבד ברא הכל ושם כוח התחתונים בעליונים, ונתן על כל עם ועם בארצותם לגויים כוכב ומזל ידוע כאשר נודע בהצטגננות. וזהו שנאמר אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים. מה הקדוש ברוך הוא חילק? את אותם כוכבים, את אותם מזלות, את אותם שרים, אותם נקרא לזה נציגים של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא שם לכל עם ובכל ארץ את הנציג שלו. כי חילק לכולם מזלות בשמיים, למעלה מהמזלות וגבוהים עליהם מלאכי עליון, נתנם להיות שרים עליהם. וכן, בואו נשאם בביטויים המקובלים, לכל אומה בכל ארץ, לכל עם בכל ארץ, יש שר. שר זה בעצם הכוח הרוחני שלה, השורש הרוחני שלה, שכשהוא משתלשל לעולם שלנו, אז הוא יופיע בצורתו המעשית, כפי שהוא מופיע בעולם שלנו. זה אומר הרמב״ן נכון, לכל העמים, בכל הארצות. אבל, והנה השם הנכבד, הוא אלוהי האלוהים, ואדוני האדונים לכל העולם. הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, הוא ראש הממשלה, לכל הערים של אותה ארץ. אבל בכל עיר, יש ראש עיר, נכון? יש ראש עיר לתל אביב, ראש הממשלה לא יכול להיות ראש העיר של תל אביב. הוא ראש הממשלה של המדינה. אז הוא מינה מטעמו ראש עיר לעיר תל אביב, וראש עיר לעיריית ירושלים, וראש עיר לחיפה, וראש עיר לכל הערים. עכשיו ברור שבעצם המינוי של ראשי הערים הוא תפ"א תחת פיקודו של ראש הממשלה, אבל ברור לנו, כלומר הם לא יכולים להשתולב לעשות מה שהם רוצים. זה ברור שהקדוש ברוך הוא פה, כלומר ראש הממשלה, הוא פה מנהל את כל המערכת, גם המערכת נקרא לה, כל כמשל, המערכת העירונית, זה נכון, אבל מצד שני זה גם נכון, שלא בכל שאלה שעולה לדיון בכל עיר, ראש העיר צריך לשאול את ראש הממשלה. כל מזה אג'נדה, נכון? אז יש לכל ראש עיר איזושהי תפיסת עולם, איזושהי השקפה, איזשהו חזון, איך הוא רואה את העיר שלו מתפתחת, מתקדמת, בכיוונים שהוא מאמין בהם. אז נכון שמצד אחד מי שמינה את ראש העיר זה ראש הממשלה, מצד שני לא בכל מהלך של ראש עיר מתערב ראש הממשלה. אז שהקדוש ברוך הוא מינה כוכבים, מלאכים, שרים, מזלות, בארצות שונות על העמים השונים, זה נכון שהוא מינה אותם, זה נכון שהוא מעליהם, זה נכון שהוא קובע. אבל זה גם נכון, אני אומר זה בזהירות, שהוא נתן להם איזשהו סוג של חופש פעולה, שהם יוכלו לפעול באותה ארץ, באותו מקום, ביחס לאותו עם. כלומר, הוא לא ישפיע, ראש הממשלה, הקדוש ברוך הוא, לא ישפיע בצורה ישירה על אותם המקומות, העמים, הארצות, שמי שמנהל אותם הוא השר של אותה אומה, של אותה ארץ. חופש פעולה מסוים, לא מוחלט, הקדוש ברוך הוא פה מנהל את הכל. שורשים רוחניים. נכון, אבל הקדוש ברוך הוא מינה ראש ממשלה רוחני, או ראש עיר רוחני, לכל עם. שזה השורש האלוקי העליון. ולמעלה מהם, כמובן, הקדוש ברוך הוא בעצמו. הרי גם האדם, אנחנו לא הולכים ללמוד עכשיו קבלה, אבל גם האדם בעולם התחתון, הוא בעצם השתקפות של האדם בעולם עליון. הרי אנחנו יודעים שיש באדם חמישה חלקים. נכון? נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. נפש, רוח, נשמה, אלו שלושת החלקים מעל הגוף שנמצאים פה בעולם הזה, במציאות שנקראת אדם. למעלה משלושת החלקים האלה, יש עוד שני חלקים רוחניים, נשמתיים, שאין לנו בהם השגה, חיה יחידה. שזה בעצם, כלומר, אל מול אלעד של למטה, יש אלעד של למעלה. אם כן, אלעד שלמטה, זה השתקפות של אלעד שלמעלה. אם כן, מה קורה עם אלעד למטה, זה מה שיקבע אלעד מלמעלה. עכשיו, כמובן, שיש לאלעד למטה, בחירה חופשית על אלעד שלמעלה. והשפעה. אבל מצד האמת, אין אסף שיגדל, בשביל יהיה מלאך שיגיד לו גדל.
גם למעלה יש לו בחירה חופשית, וגם למטה יש לו בחירה חופשית.
אנחנו, עם ישראל, נראה בהמשך, משפיעים לא רק על העולם שלנו, אלא כל העולמות. כולל על העולמות העליונים. אבל באופן כללי אנחנו עכשיו הולכים בכיוון השני, שהעולם העליון הוא משפיע על העולם התחתון. אני חוזר שוב, בואו לא נתפזר כרגע. העולם העליון הוא המשפיע על העולם התחתון. כלומר, השורש הרוחני של המציאות שנקראת אלעד, היא זאת שבעצם תשתלשל לעולם שלנו, ואז אלעד ישאל שאלה, ישים ככה את היד, ילך לאכול ארוחת ערב וכו'.
הבחירה החופשית למעלה, בשורש הרוחני של כל דבר. הוא גם בלי מה שאני, כאילו לפני שאני בכלל חושב
אותך. השורש הרוחני של כל מה שיקרה איתך פה, נמצא כבר בעולם עליון. זה מה שהרמב"ן כותב. כי השם הנכבד ברא הכל, ושם כוח התחתונים, איפה? בעליונים. אז איפה נמצא הכוח של התחתונים? בעליונים. אז הכל צפוי. והרשות נתונה. חזרנו לקושיה. בואו נתקדם, בואו נתקדם. והנה השם הנכבד, הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, לכל העולם. אם כן, הקדוש ברוך הוא ראש הממשלה, לכל הערים של הארץ שאותה הוא מנהל, כלומר, הנמשל, כל העולם והעולמות, הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, אבל הוא, כמו שראינו מקודם, פיזר סמכויות, והאציל מסמכותו הבלעדית על אחרים, שרים ומזלות, כוכבים ומלאכים, והם משפיעים את ההשפעה שלהם באותה, ביחס לאותה ארץ, ביחס לאותו עם. אבל יש מקום אחד שבו ראש הממשלה אומר, אני רוצה להיות גם ראש העיר. כלומר, יש כל המקומות, הקדוש ברוך הוא פיזר סמכויות, אבל יש מקום אחד שהקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני ראש הממשלה, זה נכון, אבל אני ראש העיר. זה כמו, אולי רק ניתן דוגמה שהיא לא מצויה היום, אבל יכול להיות שיש בה סברה, אולי תהיה פעם, שאם ירושלים הוא בעצם הגרעין של ארץ ישראל, היא בעצם הגרעין של ארץ ישראל, ואני מדבר כרגע ברמה הפוליטית, וכל מה שזז בירושלים, יש לו השפעה עולמית. זה לא מה קורה בעיריית רחובות. כל הכבוד לרחובות, רחובות חשובה. אבל ירושלים זה מרכז הכל, זה תמצית הכל, זה יסוד הכל. אז מאוד יכול להיות, רק כנמשל, שראש הממשלה צריך להיות גם ראש העיר בירושלים. דרך אגב, הרבה חיכוכים עולמיים, גם היום. ובכלל במהלך ההיסטוריה הקצרה של ירושלים מאז מלחמת ששת הימים, הרבה חיכוכים עולמיים עם, 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 עם העולם, עם הפוליטיקה הבינלאומית, כתוצאה שראש עיריית ירושלים עשה א' וראש הממשלה אמר ב'. אז ראש עיריית ירושלים יחיד שבונים במזרח ירושלים, סתם לדוגמה, 1,000 יחידות דיור, יגיד לראש הממשלה, חביבי, עם כל הכבוד, זה לא 1,000 יחידות דיור ברחובות. או בתל אביב, זה 1,000 יחידות דיור במזרח ירושלים, יש לזה השפעה בינלאומית, שזה השלכות חמורות. אז יש מקום מסוים, שהוא בעצם התמצית של הכל, המרכז של הכל, הגרעין של הכל, נחזור לרמב"ן, שבו הקדוש ברוך הוא לא פיזר סמכויות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מנהל שם את העניינים. למרות שאני מנהל את הכל, את הכל ברמה הכמותית, יש מקום אחד שהוא התמצית האיכותית של הכל, ושם אני רוצה להתגלות בצורה אישית, אינדיבידואלית, בלי שאף אחד יתערב לי ויפריע לי. המקום הזה נקרא ארץ ישראל. עיני השם אלוהיך בא, מראשית שנה עד אחרית שנה. בניגוד למקומות אחרים בעולם, לא נגיד שעיני השם לא שמה, אבל עיני השם מתגלים דרך העיניים של השרים והמזלות והכוכבים והמלאכים של אומות העולם, שיש להם את ההשפעה שלהם. הרמב"ן תכף יגיד הגדרה מאוד חשובה על ההשפעה שלהם. עוד פעם, והנה השם הנכבד הוא אלוהי אלוהים ואדוני אדונים לכל העולם. לכל העולם. אבל ארץ ישראל, אמצעות היישוב, אמצעות היישוב לא ברמה הגיאוגרפית, למרות שגם זה נכון שזה אמצע, כדור הארץ, אלא אמצעות היישוב במובן של ממוצע, אמצע ממוצע, ממוצע אמרנו כולל שתי הקצוות, ארץ ישראל היא התמצית של הכל, היא הגרעין של הכל, כמו שראינו אתמול, ארץ ישראל נברא תחילה, וכל העולם נברא לבסוף, עד לעשה ארץ וחוצות, אבן השתייה מן המשתת העולם. ארץ ישראל היא הקוד הסודי, היא התמצית, היא ה-DNA של כל מה שיבנה אחר כך, כל מה שיתפשט אחר כך, כל מה שיתפשט אחר כך ברמה הכמותית, שנייה אחת, עוד טיפה. לכן, והנה השם הנכבד הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים לכל העולם. אבל ארץ ישראל, אמצעות היישוב, היא נחלת השם מיוחדת לשמו. לא נתן עליה מן המלאכים קצין שוטר ומושל. מדוע? בהנחילו אותה לעמו המייחד שמו, זרע או אביו, כמו שכל האנושות כולה היא בניו של ריבונו של עולם, או יותר נכון, הם ביטויים של הופעות של ריבונו של עולם, צלם אלוקים, אבל יש עם מיוחד שהקדוש ברוך הוא קרא לו בני בכורי, ישראל. אז באמת כולם היו בניי, זה נכון, כל האנושות היא הבנים של ריבונו של עולם, אבל יש בן אחד שהוא הבן המיוחד, הנקרא ישראל. אותו דבר, כל הארצות, זה בעצם הארצות שהקדוש ברוך הוא מנהל, משפיע, ברא וכו', אבל יש ארץ אחת שהיא מיוחדת, היא מסוגלת, הקדוש ברוך הוא רוצה בה הנהגה אישית ישירה שלו, לא כביש עוקף, כביש ישיר. אז כמו שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל מכל העמים, בחר בארץ ישראל מכל הארצות. כמו שהקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל הוא קשר מוחלט, בלתי מתחלף, כי אנחנו בנים ואבא לא, לא עוזב, לא מתגלה בבן, כמו שדיברנו באריכות, אותו דבר ביחס לארץ ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא לא נתן עליה, על ארץ ישראל, מן המלאכים, קצין, שוטר ומושל, בהנחילו אותה לעמו המייחד שמו, זרע או אביו. וזהו שאמר ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. אף על פי שלי כל הארץ, כל הארצות, אני רוצה שאתם תהיו מיוחדים. רש"י אומר סגולה, אוצר חביב. כלומר, יש לאדם הרבה אוצרות, אבל יש לו את האוצר החביב ביותר. מה זאת אומרת החביב ביותר? שהוא הגרעין של הכל. הוא התמצית של הכל. הוא היסוד של הכל. הוא המגמה של הכל. וכו'. והנה, כשהקדוש ברוך הוא בחר בישראל, הוא בארץ ישראל, כדי שהעם היושב בארצו, כלומר, היות והעם הזה והארץ הזו, היא בעצם הגרעין, הקוד הגנטי, הגרעין הסודי, התמציתי של הופעת השם בעולם התחתון, ממילא יש לזה ביטויים. כלומר, זה לא סתם שקדוש ברוך הוא בחר אותנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, שהיא זאת שתוציא מהכוח אל הפועל, ישראל קדמו לתורה, התורה כמו שאמרנו, כלי העבודה שיופיע תכונת ישראל בעולם. אם כן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלי עבודה, הנקראים תורה ומצוות, כשנגיע לתורה נדבר על זה בעזרת השם, שהם בעצם הביטויים לייחודיות הזאת של עם ישראל וארץ ישראל. והנה, ואחד מהביטויים האלה, ונראה בהמשך למה דווקא עריות, אבל אחד מהביטויים האלה זה קדושת העריות. והנה, כדי שהעם יושב בארצו, בקדושת העריות, וברובי המצוות להיותם לשמו. ולכך אמר, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם, ולא תקי הארץ אתכם. אם אתם לא תבטאו בפועל את מה שאתם בכוח, בפוטנציאל, אז אתם לא תהיו מתאימים לארץ. כשעם ישראל חוטא, אז הוא בעצם מגלה שיש, אין קשר ישיר בינו לבין ריבונו של עולם. ומילא, זה יבוא לידי ביטוי גם בארץ ישראל. אותו דבר. אבל תכף זה יתברר יותר. ואומר לכם, אתם תרשו את אדמתם, ואני אתן לכם לרשת אותה, אני השם אלוהיכם, אשר הבדלתי אתכם מן העמים. אם כן, סיכום. יאמר, כי הבדיל אותנו מכל העמים, אשר נתן עליהם שרים ואלוהים אחרים. בתיתו לנו את הארץ, שיהיה הוא יתברך לנו לאלוהים, ונהיה מיוחדים לשמו. ולכן הגילוי היותר מובהק, היותר בהיר, היותר מוחלט, של האלוקי במציאות בעולם הזה, הוא עם ישראל וארץ ישראל. וכשיש אי הופעה של עם ישראל וארץ ישראל, על פי הגילוי האלוהי המובהק הנקרא תורה, ממילא גלות. ברור. מצד שני, אני לא מכחש שצריך להבין, מדוע התורה תלתה במצוות מסוימות, או בעבירות מסוימות, את הגלות. כלומר, למה למשל התורה לא אמרה, אם לא תניחו תפילין, תגלו מן הארץ. התורה לא אמרה את זה. התורה אמרה, אם תגלו עריות, תגלו מן הארץ. כלומר, במצוות או בעבירות מסוימות, התורה תלתה בצורה יותר מיוחדת. כנראה שאותן המצוות, הן בעצם מביאות לידי ביטוי את הערך הישראלי המיוחד. אבל זאת סוגיה שנגיע אליה בהמשך. בעזרת השם. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו מכל העמים אשר נתן עליהם שרים ואלוהים אחרים, ותיתו לנו את הארץ שיהיה הוא יתברך לנו לאלוהים, ונהיה מיוחדים לשמו, והנה הארץ שהיא נחלת השם הנכבד, תקי כל מטמא אותה, ולא תסבול עובדי עבודה זרה, ומגלה עריות. מה? יש דעה בחז"ל שגלינו על ארבעה דברים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ושמיטה. יש דעות נוספות. נראה גם את זה בעזרת השם בהמשך. כלומר, כל המצוות האלה שהתורה או חכמים תלו את הגלות בהן, כנראה שיש קשר עצמי, כמו שאמרנו מקודם, יש קשר עצמי לעניין הזה. אני לא רוצה לברוח יותר מדי, אבל רק כדי לא לצאת בלי כלום, מצוות, התכונה של ארץ ישראל, זה הקדושה המתגלה בטבע. הקודש האלוהי העליון, הנבדל, המתגלה במציאות, המתגלה בעולם הזה. לא רק ברמת הפרט, אלא ברמת הציבור, כמו שדיברנו הרבה פעמים, ועוד נדבר על זה. מצוות קדושת העריות, זה בדיוק אותו דבר. הקדושה האלוהית, המתגלה בטבע. היצר הטבעי החזק ביותר, יצר העריות. ברית מילה, שמירת העריות, זה בעצם הקדושה המתגלה בטבע. אז כשעם ישראל לא מגלה בלכות יחיד את הקדושה בטבע, או בלכות משפחה, או בלכות חברה, אז הוא לא מתאים לארץ ישראל שהקדושה שבטבע. כלומר, יש כאן חוסר התאמה. מי שלא יודע לגלות קדושה בטבע בחינת עריות, אז הוא לא יודע, אז הוא לא מתאים להיות בארץ ישראל שיגילו של הקדושה בטבע. דרך אגב, כתוב בזוהר פרשת בו כמפורסם, שהזכות היחידה, המצווה היחידה שבזכותה עם ישראל לשוב לארץ ישראל, היא ברית מילה. למה? מה הקשר? דווקא ברית מילה, למה לא מצווה אחרת? אלא בדיוק, ברית מילה זה קדושה בטבע. כלומר, התמצית, התמצית, התמצית הבסיסית של גילוי הערך שנקרא קדושה בטבע, הוא ברית מילה. אז אם אנחנו נגלה הריות, לא נקדש את הטבע, נגלה, אם אנחנו נגלה הריות, ולמרות שנגלה הריות, אם יש איזה מינימום, מינימום הכרחי של קדושת הריות, שבא לידי ביטוי על ידי מצוות ברית המילה, זה מה שיחזיר אותנו לארץ ישראל. כך אומר הזוהר. אם כן, זה לא לחינם שדווקא במצוות קדושת הריות, התורה אומרת ולא תקיא הארץ אתכם. כי זה אותה בחינה, אותה מידה, אותו עניין, אותו יסוד. טוב, עוד נדבר על זה, אני לא רוצה לפתוח את הכל.
כן. כל שלוש הפירות של הירק ובלעום, או רק כאילו...
נדבר על זה, בוא נשמור את זה. זה לא פשוט, כי יש גרסאות שונות, יש דעות שונות בגמרא ובמדרש, מהם הסיבות שבגללן גלינו מארצנו. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ושמיטה. זה מה שהזכרנו כרגע. עכשיו הזכרנו גילוי עריות. בוא נזכיר עוד דבר, בעבור שלא ברכו בתורה תחילה, גלינו מארצנו. קיצור, אנחנו נדבר על זה, נגיע למקומות האלה בעזרת השם. עכשיו תראו את המשפט הבא. שמה? לא הבנתי. שברית מילה היא ברית הארץ. ברור. לכן, דרך אגב, לכן אנחנו אומרים בברכת המזון. נכון, ברית ותורה חיים מוזון. הנה, זה המשפט הבא. והנה בחוץ על הארץ, אף על פי, אני חושב שהמשפט הזה הוא תירוץ מספיק, לא תירוץ, אנחנו לא חושבים תירוצים, הוא נימוק מספיק, מדוע אין סיבה לנסוע לחוץ לארץ בכלל, ובטח לא, וגם לא לקברי צדיקים, ודאי לא, ביום שבו ממליכים את הקדוש ברוך הוא שמולך בארץ ישראל, בראש השנה, למקום שהוא לא ארץ ישראל. המשפט הבא הוא ברור. אני קורא, לא, אני התחלתי את המשפט מהכלל הפרט. אני לא שמת לב. מי שרוצה להתווכח, שיתווכח עם המשפט הבא ברמב"ן. בסדר? והנה, בחוצה לארץ. אף על פי שהכל לשם הנכבד, אף על פי שבחוץ לארץ, מבחינת האדם הפונה אל אלוהים מלמטה למעלה, אני מתפלל, אני לומד תורה, אני מקיים מצוות, אני משתוקק, אני מתחבר, אף על פי שכל מה שנגיד עכשיו על גבי האני הזה, תוכל להגיד עד מכאן ועד מחרתיים, יפה מאוד, אבל מה נעשה? שהקדוש ברוך הוא סידר, שבארץ ישראל הוא מתגלה בצורה אחת, ובחוץ לארץ הוא מתגלה בצורה שנייה. אני חוזר מה שאמרנו לא פעם ולא פעמיים. ידוע מה שכתוב בספרים שהקדוש ברוך הוא מתגלה באשן. עולם, שנה, נפש. עולם, מקום, שנה, זמן, נפש, בריאה. אז אם הקדוש ברוך הוא, בוא נתמקד בזמן, זו הדוגמה הפשוטה ביותר. אם הקדוש ברוך הוא קבע שמאז בריאת העולם הוא מתגלה כל יום שביעי בקדושה שנקראת שבת, במציאות הקדושתית שנקראת שבת, אז אני יכול עד מחרתיים להתעלות ולהתחבר ולהשתוקק ולשיר לך דודי בכל מנגינות קרניבך שיש עליך דודי ביום שלישי בשעה הזו, שזה פחות או מקביל נראה לי ללך דודי בשבת, לפחות לפי ה... לא, קצת נגיד שעה אחרי וכו'. אבל עם כל ההשתוקקות שלי ועם כל הפנייה שלי מלמטה למעלה, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא לא מכיל קדושת שבת מלמעלה למטה ביום שלישי, אז אני יכול לרצות עד מחרתיים ואני יכול להגיד שאני משתוקק עד מחרתיים, ואני יכול להגיד שאני מרגיש התחברות, והתרוממות, והתעלות, ולא הרגשתי ככה בשום מקום, ובאף זמן. כל מה שאני אומר, הכל יפה, הכל נחמד. שורה האחרונה, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בזמן הזה. כמו שהוא לא מתגלה במקום הזה, מה אפשר לעשות? אז אנחנו לא נהיה חנה ששואלת למה לא כל יום שבת. כי הקדוש ברוך הוא החליט שמאז בריאת העולם, כל יום שביעי הוא שבת. אז אני יכול עד, לא יודע לאן, לצעוק למה לא כל יום שבת. למה? ככה. כי הקדוש ברוך הוא סידר את התגלותו באשן עולם של הנפש מלמעלה למטה, ואלה הסדרים שהוא סידר. לכן כל הטענות האלה, של אני מתחבר, אני משתוקק, אני מתרומם. So what? אז מה? מי הוא האדם בכלל? שיגיד אני מתחבר. וכמו שאני אגיד, איזה קדושת שבת אני מרגיש ביום שלישי. תפסיק פטפטן, הקדוש ברוך הוא לא מכיל קדושת שבת פה. הקדוש ברוך הוא מכיל קדושת שבת, ויש שבת? כל יום שביעי מאז בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא מכיל קדושת שבת. זו סתם גאווה. למצוץ כביכול קדושת שבת ביום שלישי. מי אני בכלל שאני העיז לרצות את זה, לבקש את זה? ועוד אני אחשוב שהכל מתחיל ממני. זה לא מתחיל ממני, זה לא מלמטה למעלה, זה מלמעלה למטה. תראו את המשפט הבא, כל זה הקדמה למשפט הזה. והנה בחוץ על הארץ, חנה לב שימת השבת, זה המקור, והנה בחוץ על הארץ, אף על פי... מה?
אני יושב עכשיו,
והוא סנאום. תכף נגן, עכשיו אנחנו מגיעים.
לא, 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 הגעתי לבית חב"ד. סתם, מישהו שם שליח. מגלה
שם קדושת
שבת עם האנשים שבאים,
חג,
למה?
אני לא מבין מה אתה... ביום שלישי? אין קדושת שבת ביום שלישי. לא, אני קורא, בוא נקרא את המשפט הזה, וכל זה הקדמה למשפט הזה, בוא נקרא. אחרי המשפט הזה, נקשה את כל הקושיות שאנחנו רוצים. והנה בחוץ על הארץ, אף על פי שהכל השם הנכבד, מלמטה למעלה, אף על פי שהכל השם הנכבד מבחינת האדם הפונה אל השם, מבחינתי מלמטה למעלה, הכל השם הנכבד. אני הבאתי את כוליות ההשתוקקות וההתעלות הרוחנית שלי, את הדבקות שלי, את הרצון הנקי שלי. את כל זה אספתי, כינסתי, קיבצתי, ניקיתי מכל הסיגים. הכל עכשיו נטו אצלי. ועכשיו הכל עולה ממני למעלה. אף על פי, בחוץ על הארץ, אף על פי שהכל השם הנכבד, מבחינת האדם, נכון. אבל עם כל הכבוד לך, אין תהרה בה שלמה. אתה לא יכול, גם אם אתה תתנקי עד מחרתיים, הטהרה בא במקום הזה שנקרא חוץ לארץ, הוא לא שלם. למה? כי זה לא תלוי בך. זה לא תלוי בהתנקות שלך. זה לא תלוי בהשתוקקות שלך. זה לא תלוי ברצון שלך. זה לא תלוי בתשוקה, בכמיהה שלך. זה לא תלוי בזה, זה תלוי בקביעה האלוקית שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה בארץ ישראל ובמקומות האחרים הנקראים חוץ לארץ, כלומר חיצוני לארץ ישראל, הוא מתגלה דרך משרתים, דרך שרים, דרך כוכבים, דרך מזלות, והם משפיעים על התפילה שלך, גם בראש השנה, גם באומן. והנה בחוץ על הארץ, אף על פי שהכל השם הנכבד, אין תארה בשלמה. מדוע? בעבור המשרתים המושלים עליה. והמשרתים המושלים עליה, כלומר אותם ראשי העירייה, שראש הממשלה מינה, כמו שאמרנו, יש להם את האג'נדה שלהם. והעמים טועים, אותם העמים, החיים באותם ארצות, והעמים טועים אחרי שריהם לעבוד גם אותה. אז כמו שכותב הרב בתחילת תורות ארץ ישראל, האוויר של ארץ ישראל הוא אוויר צלול, הוא אוויר נקי. האוויר של חוץ לארץ הוא אוויר מלוכלך. כי יש השפעות של מה שהוא לא ריבונו של עולם באופן ישיר. לכן זה לא מתחיל ממני. לכן באמת אני חושב שכל מי שיש לו טענה כלפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, שיתמודד עם הרמב"ן. הנה בחוץ לארץ, אף על פי שהכל השם הנכבד מצד האדם, אין תארה בשלמה. מדוע? בעבור המשרתים המושלים עליה. אז מה תגיד שיש כביש עוקף? לא יודע. מה? כן. בארץ רוסיה יש מזל שנקרא מזל רוסיה, יש שר שנקרא שר רוסיה, שיש לו השפעות רוחניות על הפנייה האלוהית של האדם הישראלי. מה? זה לא אסטרולוגיה, זה השפעות רוחניות. זה השפעות רוחניות, זה יותר מאסטרולוגיה.
שם, שהקדוש ברוך הוא קבע להם בארץ ולהם באדמה.
שם זה ככה.
ואם יהודי יש שם, זה יכול להשפיע עליו.
זה לא יכול, זה משפיע עליו.
משפיע עליו גם אם הוא נסה להשתוקף.
ודאי. דרך אגב, לכן כתוב, בגמרא מסכת חגיגה, גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. למה? כי כשהם ישראל בגלות, אז מי משפיע על ההופעה הרוחנית הקדושתית הישראלית המופיעה בגלות? שרי העמים, מזלי העמים, מלאכי העמים, משרתי העמים. אם כן, זה ביטול תורה. התורה מופיעה בצורה מלוכלכת, בצורה לא נקייה. אולי כדאי לקרוא משפט אחד בספר קורות. מאיפה הרב הוציא את המשפטים הבאים? ישאל השואל. מה זאת אומרת מאיפה הוא הוציא? זה דבר פשוט. אני קורא חצי משפט באורות ארץ ישראל פסקה ד'. הופעות הקודש, באיזו מדרגה שהן, החל מתפילה או קיום מצוות, תפילה, לימוד תורה, רוח הקודש, נבואה, כל המדרגות שאנחנו מדברים עליהן, לא משנה כרגע. הופעות הקודש, באיזו מדרגה שהן, נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך. בארץ ישראל זה נקי לפי הערך האמיתי. זה אורגינל, כי הקדוש ברוך הוא מופיע פה. ובחוץ לארץ, מעורבות הן בסייגים וקליפות מרובים. מאיפה הסייגים והקליפות? מהשרים, מהמזלות, מהכוכבים. שם כוח התחתונים בעליונים. אמנם אומר הרב, לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדקחים מיסוד אוויר עד ארץ ישראל. אז זה אני מבין, אם אדם נמצא בחוץ לארץ והוא לא יכול לעלות לארץ ישראל, לפחות שישתוקק לארץ ישראל. אם הגוף לא פה, לפחות הנשמה תהיה פה, המחשבות תהיה פה, הנפש, הרצון, הדמיון יהיה פה. אבל אם אתה בארץ ישראל, אתה צריך לנסיע את הגוף שלך לחוץ לארץ ולדמיין אותה בארץ ישראל? מה קורה פה? לכן עוד במשפט הזה. הופעות הקודש באיזו מדרגה שאין נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך, ובחוץ לארץ מעורבות הן בסיגים וקליפות מרובים. תראו את פסקה ה'. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור, מסוגל להופעת האמת האלוהית, אני מדלג טיפה, מוכן להסברת נבואה ואורותיה וכו'. והדמיון אשר בארץ העמים, אחור הוא, מעורב במחשקים. המים של ארץ ישראל זה מים ממעיין טבעי. המים שחוץ לארץ זה מים של שלולית. אז אתה שותה מים נקיים, איך אתה הולך לשתות מים של שלולית? אל תסכים, מי אתה שתסכים? מי אני שאני אסכים? זה חזל. זה תורה שבכתב, זה תורה שבעל פה, זה תורת הסוד. מה למה? הכל כמשל. כמשל. והדמיון אשר בארץ העמים, אחור הוא, מעורב במחשקים, תראו את המשפט הזה, בצללי טומאה וזיהום, לא יוכל להתנסה למרומי קודש, עם כל הרצון שלי והתשוקה שלי וההתעלות שלי, ולא יוכל להיות בסיס לשיפת האורה האלוהית המתעלה מכל שפלות העולמים, הוא מצרה. תראו את המשפט בפסקה ו'. כל מה שקשה, בערך שורה שישית שביעית מההתחלה, כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח הטומאה של אדמה טמאה, ככל שהסף הרגישות שלנו, סף נקרא זה תדר הזיהוי שלנו, ללכלוך הזה, לסיגים האלה, לאי הטהרה הזאת, לאי הנקיות הזאת, ככל שזה יותר בהיר, יותר חד, יותר נוקב, יותר כואב, כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח הטומאה של אדמה טמאה, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל. אדם שמגיע לשדה התעופה, הוא צריך להתחיל להרגיש את הרוח מכנפי המטוסים. את הרוח הזאת. אבל אם הוא מגיע לשדה התעופה, כולו מתלהב, כולו מתפעל. איך קוראים לזה שקונים שם בזול? דיוטי פרי. לא בזול, טוב. אז הוא מתחיל להתלהב מכל זה, והריח של חוץ לארץ כבר באוויר. זה חוסר קלידה של קדושת ארץ ישראל. אדם שפיתח את ההכרה הפנימית שדיברנו עליה, אז הגנים הרוחניים שלו מגיבים לדברים האלה. הוא מרגיש את זה ממש. אני מכיר יהודי אחד שגדל בחוץ לארץ שנים רבות, עלה לארץ ישראל בלי המשפחה. הוא פשוט לא מסוגל, לא מוכן, לא מסוגל לסבול את הנסיעה לחוץ לארץ. הוא לא יכול, הוא לא יכול. נפשית הוא לא יכול. הוא נהיה חולה שהוא צריך לנסוע לחוץ לארץ. עכשיו אני יודע שזה נשמע פרימיטיבי, ומה, אתה יודע כמה דברים טובים יש בחוץ לארץ, מה רבו מעשיך השם, כל הסברות היפות האלה, אנחנו מכירים את זה. ארץ ישראל. פה הקדוש ברוך הוא שוכן. המחזיר שכינתו לציון. פה הוא נמצא. לכן בחוץ על הארץ, אף על פי שאתה הרב השלמה, אלא אם כן הרב אומר, יש לאדם תפקיד, יש לאדם שליחות, יש לאדם אחריות, זה משהו אחר. וגם זה באופן זמני, וכו'. וגם זה, כשהוא יודע את היחס, את הפרופורציה, ולא אומר, ברוך השם, עזבתי את הארץ, סוף סוף נפתחו עיניי למרחב הגדול. הפוך בדיוק. והנה בחוץ על הארץ, אף על פי שהכל השם הנכבד, אין טהרה בשלמה. ועבור המשרתים, המושלים עליה. והעמים טועים אחרי שרם, לעבוד גם אותם. כן, בואו רגע נחזור לכותרת שלנו. מהי קדושתה של ארץ ישראל? קדושתה של ארץ ישראל היא שהקדוש ברוך הוא נמצא בה בצורה ישירה. ואם נעמיק את זה יותר, כמו שכבר דיברנו ונדבר, אז זה לא רק שהקדוש ברוך הוא עיני השם אלוהיך הבא. הקדוש ברוך הוא נמצא בארץ, השכינה נמצאת באדמה ממש. וכמו שדיברנו בט"ו בשבט, השכינה שנמצאת באדמה עוברת לפירות של ארץ ישראל. בפרט לשבעת המינים. אז מי שיש לו חושים רוחניים, נשמתיים, לחוש את זה, אז הוא שייך למדרגת החיים הזאת. מי שלא, מסתכל עליי עכשיו, כאילו נפלתי מהירח. יש כאן כמה הערות. אם אפשר לגלגל לשאלה אחת. טוב, נתחיל בשתיים. נתחיל בשלוש, כי גם שתיים חתוך. או, הנה, מגלגלים. אם אפשר לגלגל. שמרית, נא לגלגל. אמרנו שאם נעשה עבירות מסוימות נגלה מן הארץ, אז מדוע כיום אנו לא גולים מהארץ? שאלה טובה, כשנגיע לסוגיית גאולה, נדבר אם אנחנו גולים או לא גולים. לא, זה לא מצחיק. א', עובדה שחלק לצערנו הרב, אנחנו בשלבי נסיגה. קודם כל, קודם כל בואו נפתח את העיניים. נסוגונו מסיני, נסיגונו מגוש קטיף, נסוגונו מלבנון. אנחנו בשלבי נסיגה. האם חס ושלום יש סוף לגאולה שלישית? נדבר על זה, ודאי שלא. טוב, לכן ההערה היא הערה חשובה. ואנחנו רואים שאנחנו נסוגים. אפילו מחשבות הנסיגה זה כבר דבר חמור ביותר.
הרב.
רק עוד לפני כן. גלעד מירושלים. האם איתנו אמר שהבחירה החופשית הופיע באופן המדויק והטוב ביותר, אם נפתח רק בהשם ולא בעצמנו. ומתוך כך נזכה להישמר מהעבירות בעצמנו וקיים מצוות ולא לגלות חד ושלום, שעיקר ההשתדלות היא הביטחון בקדוש ברוך הוא. טוב, אמרנו הרבה פעמים, שעיקר ההשתדלות זה כפול. הכל צפוי ורשות נתונה. הכל מתחיל מרומנו של עולם, החתן הולך לכלה, אבל אחר כך כלה באה לחתן. דיברנו על זה כבר. סיגל, אמרנו שאסור ללכת לחוץ לארץ, אבל אם זה מטרה של קדושה, יש בהלכה שלושה מקרים, שלושה מצבים שמותר לצאת לחוץ לארץ, ענייני פרנסה בתחומים, בגבולות גזרה מסוימים, ענייני נישואין, למצוא קלה במצבים מסוימים, וענייני לימוד תורה במצבים מסוימים, וגם זה באופן זמני, כשאתה מגדיר לעצמך, כשאתה רוצה להשיג את המטרה, ולחזור לארץ ישראל. אבל לא יכול להיות, שאדם אומר, אני הולך לחפש קלה בחוץ לארץ, כשהוא לא בדק, בירושלים? מה קרה לך? לכן, מותר ללכת לחוץ לארץ לכל משהו אחד משלושתם. האם נסיעה לפולין? זה לימוד תורה. טוב, יש חולקים. האם טיול בחוץ לארץ? זה סוג של לימוד תורה. יש הרבה מאוד שחולקים. האם להחזיר אנשים בתשובה? או להביא אותם לארץ, זה מותר, זה ודאי מותר, זה מצווה גדולה לנסוע לחוץ לארץ, להביא כמה שיותר אנשים במטוס איתך בחזרה לחוץ, בחזרה לארץ ישראל. זה ודאי. זה ודאי, זאת מצווה ממש. לעזור להם לעלות למטוס, לפעמים צריכים עזרה במזוודות. קשה לקחת את כל המזוודה. זה עצוב, אה? איך אגב, אני לא יודע אם אתם בחדשות, בעניינים, אבל עלה לדיון שוב הנושא, אם לתת, אם לאפשר לבני חוץ לארץ, יהודים בני חוץ לארץ, להצביע בבחירות לכנסת. זה בדיוק היום, היום בכותרת הראשית של החדשות. טוב, אז כדי לפתור את הקושיה, יש פתרון פשוט, לעלות לארץ ישראל. מה? אני? מי אני? אבל אני חושב באופן עקרוני. לא, באמת מי אני? אני לא מתיימר להביע דעה. אני הקטן חושב באופן עקרוני, שצריך לחיות בארץ כדי להצביע לכל מה שקורה פה, אלא אם כן אדם בשליחות באופן מאוד מאוד מוגדר וברור, ולא מה שנקרא עד שהבן יגמור את הקולג'. אתה מכיר את זה? עד שהבן יגמור את הקולג'. טוב. את הקוטג', הוא כבר לא אמר מזמן. כן, אלעד.
הרב, מה קורה עם כל ההשפעות של כמה שרים?
כל השורשים הרוחניים.
במדינת ישראל.
אין דברים כאלה.
אוקיי. ההשפעה על כלל המיעוטים חוץ מיעוטים שגרים פה. יש פה מיעוטים בארץ ישראל? מיעוטים שמתרבים?
הם המיעוטים האלה, אם הם פרטים, הם אמורים לנהוג את הקדושה באופן יחסי מעם ישראל. אם הם חס ושלום חושבים שהם ציבור, אז פה זה בעיה אחרת.
מה קורה, ממה הם יונקים?
ממה הם יונקים?
כאילו, מה
השורש? כתוב בזוהר בפרשת בו, שהזכרנו מקודם, שיהיו שני סוגי אדם, שבזכות ברית המילה, יהיו שייכים לארץ ישראל, וביניהם יהיה המאבק על הגאולה האחרונה, בגאולה האחרונה לארץ ישראל, שזה עם ישראל והאסלאם, הערבי. כך כתוב בזוהר. אלא שברית המילה שלהם זה בגיל 13, ברית המילה שלנו זה בגיל 8 ימים. אבל זה ברית מילה שונה לחלוטין. אצלנו זאת ברית מילה של קדושה. בעצם הופעת הטבע, מתחילת הופעת הטבע, ממילא מופיעה קדושה, ברית מילה ברגע שהילד יכול לקלוט את הקדושה שבטבע בגיל 8 ימים, אז הוא מקבל את ברית המילה לתוכו. ואצל אומות העולם, אצל הערבים, לא. זה מגיל 13, כלומר עד גיל 13 הטבע התפרע. בגיל 13 כאילו נכנס את הקדושה. אבל אומר הזוהר, הזכות היחידה שבגללה, מי שיוכל להיות כנאבק בעם ישראל על הזכות על ארץ ישראל, הזכות היחידה היא זכות ברית המילה, וזה נמצא רק אצל הערבים ולא אצל הנוצרים. דרך אגב, לכן הנוצרים באמת לא הצליחו להיחס בארץ ישראל. הבריטים לא הצליחו להיחס פה. זו עובדה.
בעצם יונקים באופן חלקי?
נכון, נכון. טוב, זאת סוגיות עצומות, הסוגיות האלה.
שאלה שנייה, כן. הכל הסיפור של יש... אמרנו דתיים שחיים בחור חסידויות וכל מיני כאלה, יש ממש שפועלים בצורה מרכזית לעידוד עלייה ולחיזוק היהדות כלל העולם, בכלל לא רק ליהודים, כלל הבריאות. אני לא רוצה להגיד שמות, אבל איך מתייחסים לזה לגבי הנקודה
הזאת? הבנתי, עוד פעם, יהודים שגרים מחוץ לארץ, יהודים אמוניים הגרים מחוץ לארץ, שמה? שעניינה מה?
מה סוג של גרעין שממש עוזר לחיזוק בין החזרה בתשובה, בין אם
החיזוק הגדול ביותר, החיזוק הגדול ביותר
צעירים של יהודים שנמצאים בכל מיני
ארץ, למנוע התבוללות בקיצור. החיזוק הגדול ביותר היה אמור להיות עלייה לארץ ישראל, והרני לבשר לך, אני מקווה שאני לא מעציב אותך, שהרבה מאוד קהילות שחיות בחוץ לארץ, אפילו הרבנים בכלל לא מדברים על ארץ ישראל, זה בכלל לא חלק מהדיון, זה בכלל לא חלק מהנושא.
רק תורה?
רק, לא רוצה לקרוא לזה תורה, כי אינו בטוח שזה תורה, רק יהדות. רק יהדות. אני מכיר את תלמידי חכמים, שבאו מארץ ישראל, לעודד עלייה בקהילות מסוימות בחוץ לארץ, גם בצרפת דרך אגב, ורבני הקהילות אמרו להם, אל תדברו פה על ארץ ישראל, תדברו פה על חזרה בתשובה, על חיזוק ביהדות, על מניעת נישואי תערובת, זה כן. אבל עלייה לארץ ישראל זה לא. אני לא יכול לא לתת ליואל לדבר, כן.
יש חבר שעובד בסוכנות?
שהוא?
הוא עובד בסוכנות.
חבר שעובד בסוכנות?
ובדיוק קורא את הדבר, שהוא הולך לדבר, הוא ראש העלייה בצרפת לסוכנות, וכל הזמן שהוא רוצה ללכת לדבר על רבנים, צריך מאוד להיזהר, לא לדבר על ישראל, לא לדבר על עלייה, כאילו זה מאוד...
שאלה טובה, זה הגלות, 2000 שנה, תראו מה ספגנו מהגלות, תראו איזה ביטול תורה.
וגם אם יש חיזוק מבחינת תורה, סוג של תורה, יש גם התבוללות מאוד חזקה, יותר מ-50% מחתונות עם גויים.
טוב, לכן אבל השאלה של אלעד, אם אדם יודע למשל שהוא הולך לחוץ לארץ, לא כדי לעלות יהודים לארץ ישראל, כדי לחזק את היהדות, יעשה את זה או לא יעשה את זה? מי אני לפסוק בזה? אני חושב שהתייעץ עם תלמיד חכם, כל מקרה לגופו יכול מאוד להיות שלפחות את הנזק הזה למנוע של נישואי התבוללות, למשל נישואי תערובת התבוללות, לפחות שאת זה יעשה, אם לא יכול לעורר העלייה. כן, עידן.
אני גם, היה תקופה ששהייתי בחו"ל, ואני באמת נתקלתי בהרבה מאוד ארגונים שמגדירים את עצמם יהודים, ונדהמתי לראות ש...
יהודים דתיים.
ארגונים, הם מגדירים את יהודים, כן. לא דתיים, ונדהמתי מזה שהם פשוט לא מקפידים על... בכלל לא מדברים על ארץ ישראל, לא מדברים על ארץ ישראל.
זה לא נושא, זה לא נושא לדבר.
אני אומר גם, חברים ששיהיו בשליחויות, דיברתי איתם בדנמרק, בארצות הברית, בכל מקומות. בדנמרק נגיד, אני יודע שחברה שלי היה, וראש הקהילה היהודית הוא יהודי מאבא, כמו שהם מגדירים. במקומות אחרים אמר לי, אסור לא לדבר על ארץ ישראל. זאת אומרת, תבוא, תלמד, תבוא בשליחות שלך, תבוא לדבר קצת, כאילו יהדות להכניס. אבל נוח להם שם, הכל מאוד מאוד נוח, ולא רוצים. יש אבל ארגונים שלהם יהודים שאנחנו מכירים פה בארץ, שמיוחד פועלים בחו"ל. וזה מדהים, רמות ההתבוללות ומה שהולך שם, אם זה מחנות, זה קשר בין זה לבין יהדות הוא ממש 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 מקרה. ועוד דבר נוסף זה רק לחזק שאני, התקופה ששהייתי בחול, ואני חושב שבאמת, הדבר הראשון שהתגלגלתי אליו, שהכי התגלגלתי אליו, אני לא יודע להסביר את זה, לא יודע שהכי החסל, זה לפני המשפחה, בהתחלה זה מתאר את ישראל. אין לי מושג איך להגדיר את זה, למה זה היה ככה, אבל הדבר הראשון שהכי החזק לי, זה לא משנה כמה נופים אתה רואה שם וכמה הכל, אני חושב שהרבה פעמים, אתה רואה דברים שאתה אומר, אם הייתי רואה אותם בארץ, פשוט הרבה יותר הייתי מתהמם. למרות שבארץ אין לנו כזה שפע של מים, כמו שאתה רואה שם, או של אדמות, שאתה בכלל לא רואה את הסוף שלהם, אבל זה יפה, זה סבבה והכל, אבל זה לא עושה את העבודה. אתה יודע שאם היית רואה את זה בארץ, היית נדהם. אם זה גם אפילו הדברים, ארכיטקטור, זה לא אותו דבר, פשוט לא אותו דבר.
עכשיו יש הרבה מה להגיד על זה, אבל כרגע זה לא הזמן. כן, הרי.
יש
בחור
במכון
שלו
מיודה, והוא עוד לא עבר גיור, והוא מגיע מהודו, והוא סיפר לי פתאום את כל מה שהרמב"ן אומר, רק מההינדואיזם. נורא שגם האינדואיזם מאמינים בזה, הם מאמינים שלכל עם יש את השר שלו, ושלישראל יש את האלוקים של האלוקים, הוא מגדיר את זה. הוא אמר לי את הכל גם...
לא אלוהים.
והוא אמר לי אשכרה, בדיוק מה שהרמב"ן אומר פה, הוא אמר שבגלל זה הוא בא למכון כדי להסביר.
טוב, אז השרב של הרמב"ן שקיבל את דברי יהודה.
לא, זה אומר, 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 זה